קשת, כל שידורי תורה, כתובתנו באינטרנט, www.etzion.org.il, קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום יום רביעי, שיעור במצווה השבועית, הרב בנימין תבורי. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
השבת אנחנו קוראים פרשת צו. השבת נקראת שבת הגדול, ונהוג בכל תפוצות ישראל שיש דרשה בשבת הגדול בקשר לענייני חג הפסח. ובכן, השיעור היום יעסוק במצוות סיפור יציאת מצרים, כהקדמה כאילו לליל הסדר, ששם באמת מקיימים מצווה זו של סיפור יציאת מצרים. יש מצווה אחת מן התורה, לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים, שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר, זכור את יום השבת לקדשו. כך ברמב״ם ברכות חמץ ומצה. המצווה הזאת חלה דווקא בליל פסח, כמו שאנחנו יודעים בהגדה, דורשים את הפסוק, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, ביום ההוא, אי ביום ההוא יחום מבעוד יום. הייתי חושב קודם כל אפילו מראש חודש, אבל בסוף הגמרא מסיקה, הייתי חושב מבעוד יום, תמוד לא מה בעבור זה. בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. דהיינו שמצוות סיפור יציאת מצרים, בעצם המצווה חלה בזמן שיש מושגים של מצה ומרור, ומצה ומרור זה בליל ט"ו, שנאמר בערב תאכלו מצות. ובכן, זה דבר פשוט שמצוות סיפור יציאת מצרים נוהגת יום אחד בשנה, בליל ט"ו בניסן. הרבה אנשים כבר הצביעו על כך שיש מצווה יומית לזכור את יציאת מצרים. הרי כתוב בתורה, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. ואנחנו יודעים היטב את הדרשה, שאפילו מזכירים אותה בהגדה, שהתורה מדגישה, למען תזכור את יום צאתך מצרים כל ימי חייך. הכל בא לרבות. ואומנם יש מחלוקת מה הריבוי שנומד ממילה כל, ואנחנו כמובן מזכירים את זה בהגדה, שלפי דעה אחת ימי חייך היה רק ימים. כל ימי חייך כולל גם לילות. והחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. וכנראה שאנחנו פוסקים שיש חיוב לזכור יציאת מצרים פעמיים ביום, גם ביום וגם בלילה. מצווה תמידית, מצווה יומית, פעמיים בכל יום, זוכרים את יציאת מצרים. דרך אגב, אנחנו מקיימים את המצווה הזאת, גם בזמן שאומרים קריאת שמע, פרשה שלישית, הרי יש בה יציאת מצרים, ומיד אחרי קריאת שמע אומרים אמת ויציב, או אמת ואמונה, ששם גם כן מזכירים סיפור יציאת מצרים. מעניין הדבר שכתוב במשנה בברכות דף כ עמוד א', שנשים פטורות מקריאת שמע. קריאת שמע זה מצוות עשה שהזמן גמה. אבל יש מחלוקת גדולה בראשונים, אם נשים חייבות בזכירת מצרים. בעצם יש שלוש שיטות. יש כאלה שאומרים שנשים פטורות, כמו מצוות עשי אחרות שזמן גרמה, אז נשים פטורות גם מזה. אבל יש כאלה שחייבו אותם או מדורייתא או מדרבנן. ולפי הדעה שאישה חייבת בזכירת מצרים, בעצם או שהיא צריכה להזכיר קריאת שמע, לא בגלל המצווה של קריאת שמע, בגלל החלק של יציאת מצרים, או שהיא צריכה להגיד אמת ויציב או אמת ואמונה. בכל אופן, זכירת מצרים היא מצווה יומית שחייבים בה פעמיים ביום. ולכן יש מקום לדון מה התווסף בליל הסדר שיש מצווה כאילו נוספת למען שצריכים נביגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. הרי כל יום ביום אני חייב בזכירת מצרים. אז מה השתנה בליל הפסח? מי שרוצה לשאול את השאלה בצורה די מעניינת, יכול לנסח כך את השאלה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלים, אנחנו חייבים בזכירת מצרים. גם הערב חייבים בזכירת מצרים. וכמובן התשובה היא לכאורה פשוטה, אבל אפשר להרחיב ולהסביר את התשובה בכמה וכמה אופנים. התשובה היא שיש מצווה יומית לזכור את יציאת מצרים. בליל פסח המצווה איננה לזכור את יציאת מצרים, ואולי אפילו קיימתי את המצווה הזאת בזמן שאני יושב בסדר, הרי כבר התפללתי מעריב, ואם כבר התפללתי מעריב, אז אמרתי אמרתי אמת ואמונה, וזכרתי את יציאת מצרים וקיימתי את המצווה. אבל יש חיוב נוסף, מצווה מיוחדת של סיפור. והיה ראוי, וזה מה שנעשה עכשיו, לעמוד על כמה וכמה הבדלים שיש בין מצוות זכירה לבין מצוות סיפור. והגדה של נקראת שיח הגריד, הגדה שכתובה בשם הרב סולובייצ'יק, העורך זה הרב יצחק אבא ליכטנשטיין, בנו של נכדו של הרב סולובייצ'יק, ושם הוא הזכיר שרב חיים היה לו מנהג שבתחילת הסדר היה מזכיר כמה וכמה חילוקים שיש בין המצווה של זכירת מצרים לבין המצווה של סיפור יציאת מצרים. נשתמש בכמה מהם, אבל נרחיב את הדיבורים בקשר לכמה הבדלים אחרים. קודם כל, יש הבדל במושג של זכירה לבין מושג של סיפור. זכירה, פירושו שאני חייב לזכור. לכאורה, ברגע שאני זוכר, קיימתי את המצווה. אנחנו יודעים שיש מצוות שבן אדם מקיים אותם, וברגע שהוא מקיים אותם, כאילו המצווה נגמרה, ואין לעשותה פעם שנייה, או לכל הפחות, זה לא מוסיף למצווה כשאני עושה אותה פעם שנייה. דוגמה קלאסית, אולי זה תפילה במקווה. אדם שהוא תמי ונתהר על ידי תפילה במקווה, אז להדביל אותו פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, לפי ההבנה הלמדנית, ההלכתית, אין שום קיום בתפילות נוספות. אני לא מדבר על העניינים הרוחניים שיש בתפילה, אני מדבר על המצווה של תפילה. תבלת, קיימת את המצווה. יש מצוות שנכון אני יכול לקיים אותן בפעולה יחסית מצומצמת, אבל כשאני ממשיך לקיים את המצווה הזאת, כשאני ממשיך לעשות אותה פעולה, אני מקיים את המצווה עוד יותר. למשל, אז יש שיטה מעניינת שיש חיוב כמובן לכל הדעות שיש מצווה לאכול כזית מצה בליל הפסח. בערב תאכלו מצות, חייבים לאכול כזית מצה. יש דעות שכל כזית שאני אוכל במצה, אני מקיים גם כמצווה של אכילת מצה. ידוע בשם הגרא, שהגרא היה אומר שכל שבעת ימי הפסח, בכל שבעת ימי הפסח יש מצווה לאכול מצה. אמנם החיוב הוא לאכול בלילה ראשון, אבל כל כזית שאני אוכל אני מקיים מצווה. ייתכן להגיד חלקית כמו הגרא, אבל לא להסכים איתו עד הסוף. אולי דווקא בליל פסח יש מצווה לאכול מצה. בערב תאכלו מצות. המינימום של מצה בליל פסח זה כזית, אבל אם אתה אוכל יותר מצה, אתה מקיים מצווה של בערב תאכלו מצות. אולי זה לא מצווה שאתה גומר אותה, אלא יש המשך לקיום. כל הזמן שאתה אוכל מצה. ברמב"ם כך משמע שהרמב"ם אומר שיש חיוב לאכול מצה בליל פסח, וממשיך הרמב"ם ואומר, ומי שאכל כזית יצא ידי חובתו. משמע שיש קודם כל מצווה לאכול מצה. מי שאכל כזית יצא, אבל המצווה בסיסית היא לאכול מצה. ובכן, כי אם אמרנו שיש מצוות שאני מקיים אותן וגמרתי את המצווה, ויש מצוות אחרות, שאני יכול להמשיך לקיים אותם כל הזמן, כמובן בזה בולט ההבדל בין זכירה לבין סיפור. בזכירה קיימתי את המצווה, גמרתי את המצווה. לכאורה אין קיום נוסף בזה שאני אזכור אותו עוד פעם, או שאזכיר אותו עוד פעם. אבל מצוות סיפור יציאת מצרים זה הלכה לספר סיפור. ואחד מן הדברים המאפיינים סיפורים טובים, זה האורך של הסיפור, עם כל מיני תיאורים מדויקים, השתלשלות הדברים, סדר הדברים, היופי שבדברים. ולכן אנחנו מזכירים דווקא בליל פסח מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. בעצם זה לא דומה לזכירה. בגלל שיש מצווה לספר, לכן כתוב בהגדה, כל המרבה לספר, הרי זה משובח. רב הוטנר היה מוסיף, והדברים מובאים בספרו פחד יצחק, שבעצם עקרונית הייתה בעיה לספר ביציאת מצרים. הרי יש גמרא מפורסמת שמספרים על תלמיד אחד שקם בפני רבותיו והתחיל להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. ואמר מילים שאינן כתובות בסידורים שלנו. לדוגמה הוא אמר, הקל הגדול, איזוז, ערך הפיים גדול, העיצה, אני יודע מה הוא הזכיר שם. בזמן שהוא הפסיק קצת, אז חכמים השיבו לו, אתה סיימת כל השפחים של הקדוש ברוך הוא? אז כמובן אותו תלמיד ענה בשלילה, מי יכול לספר גדולת השם? מי ימלל כל תהילתו? לך דומיה תהילה. אז אמרו לו, אז אם כן, לא הייתה לך רשות אפילו להתחיל. מה שאנחנו מתפללים בנוסח שלנו, זה בגלל שיש לנו מסורת שכך מותר להתפלל. במילים האלה שהסבירו לנו שמותר להתפלל, זה מותר לנו. אבל להגיד דברים אחרים, מדעתנו אנו, שבחים של הקדוש ברוך הוא, זה כבר אפילו אסור. והגמרא ממשילה את זה למלך שהייתה לו מלכות אדירה, ובא איזה כופרי אחד, בן אדם פשוט מאוד, וניסה לתאר את גדותו של המלך. והוא אמר שכנראה שהמלך הזה הוא מיליונר. יש לו מיליון דולר. המלך שמע איך שאותו הכופרי שיבח אותו, והתרגז. מה, אתה חושב שזה גדלות שיש לי מיליון דולר? הרי כמה מיליונרים יש בעולם? תאר לעצמך מה באמת יש לי. אותו כופרי, כמובן, אפילו גימד את דמותו של המלך בזה שהוא תיאר אותו בתיאור שיש הרבה הרבה אנשים שמתאימים לתיאור הזה. עדיף היה לו לשתוק. כך המשל שכתוב בגמרא. הרב הוטנר אמר, כל זה נכון אם המלך לא ביקש מאותו הכופרי לתאר את גדולתו ותפארתו. אבל הרי אם המלך ביקש ממנו לעשות את זה, כבר אין לו זכות לסרף. היות שהוא כופרי, והשגות שלו הן לא כל כך גדולות, אז בזמן שהוא עומד לתאר את גדולתו של המלך, הוא יעמוד באותם הדיבורים שאמרנו קודם, הוא יגיד שהמלך הוא מיליונר. אם המלך יתרגז עליו, ויגיד, הרי זה ממש ביזיון להגיד עליי שאני מיליונר, יגיד לו אותו הכופרי, תשמע, אני באמת לא הייתי מתחיל, אני יודע שלך דומיית תהילה כביכול, אני יודע שעדיף לשתוק, אבל הרי ביקשת ממני, ואם ביקשת ממני, אז אני חייב לעשות את המאמץ הכי טוב שאני יכול לעשות, אני לא יודע יותר טוב מזה, אבל ניסיתי באמת לתאר אותך לפי הבנתי, ממילא אתה לא יכול להתרגז. אמר רב הוטנר, שבעצם לספר ביציאת מצרים הייתה בעיה, מי באמת ימלא על גבורת השם ישמיע כל תהילתו? לכן כתוב בהגדה, מצווה, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה. מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. התורה אומרת לי שחייבים לספר את הסיפור. ממילא, כל המרבה לספר הרי זה משובח, בניגוד לאיסור שהיה קיים. אמרנו כאן שני פירושים, לפי פירוש הראשון שאמרנו, כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח, בניגוד לזכירת מצרים, ששם לא הייתי אומר כל המרבה לספר הרי זה משובח, כל המרבה להזכיר הרי זה משובח. אבל אמרנו גם אפשרות שנייה, כל המרבה לספר הרי זה משובח, בניגוד לאיסור שהיה צריך להתקיים, אם בן אדם באמת היה מספר ביציאת מצרים, ולא היה יכול לעשות, למלא את התפקיד כמו שצריך. אם דיברנו על סיפור יציאת מצרים, הסיפור כולל גם כן איזה דרך לספר סיפור. זה לא רק עניין של אורך. למשל, אנחנו מכירים היום שסיפורים שמספרים לילדים קטנים בדרך כלל מתחילים עם היו היה. פעם אחת כך היה. ובדרך כלל גומרים את הסיפור והם חיו חיים מושרים לעולם ועד. בהלכה של סיפור יציאת מצרים מצאנו הלכה מקבילה שחייבים להתחיל בגנות ודווקא לסיים בשבח. זה משנה במסכת פסחים בפרק העשירי, שיש סדר גם להגדה. בתוך ההגדה, בתוך הסיפור יציאת מצרים, דווקא פותחים בגנות. ויש מחלוקת מפורסמת בין רב ושמואל, למה מתחילים? בזמן שכתוב שפותחים בגנות, מה הגנות שבה חייבים להזכיר, להתחיל? אז אחד אומר, מתחילה עבודי עבודה זרה, היו אבותינו, והשני אומר, לא, אנחנו מתחילים מעבדים היינו. אנחנו, בהגדה הרגילה שלנו, אנחנו לכאורה אומרים את שניהם. הרי מיד אחרי מה נשתנה, אומרים עבדים היינו, ובזה פותחים בגנות, מתחיל בגנות, מתחיל בגנות של עבדים היינו. אבל אחר כך אומרים, מתחילה עבדי עבודה זרה היו אבותינו. אז מזכירים את שניהם. לכאורה זה בלתי אפשרי להגיד שאני פוסק כשניהם, בגלל שבזמן שאומרים מתחיל, לכאורה מתחיל זה רק פעם אחת, אי אפשר להתחיל פעמיים. אמנם ברמב״ם באמת כך כתוב. כתוב ברמב״ם שמתחיל מעבודים היינו, אומרים כמה קטעים שנתמסים בהגדה שלנו, ואחר כך אומר הרמב״ם, הוא מתחיל ואומר, מתחילה עבודי עבודה זרה. אז באמת אנחנו פוסקים שאומרים את שניהם, וכאילו אנחנו מתחילים את הגדה פעמיים, פעם בעבדים היינו ופעם במתחילה. המחלוקת הזאת, רגילים להסביר אותה, שהמחלוקת אם מתחילים מעבדים היינו או מתחילה עבודי עבודה זרה, היא מחלוקת מה הגנות שעליי לספר בתחילת סיפור יציאת מצרים. האם אני מדבר על גנות רוחנית או גנות גופנית, גנות גשמית? הרי להגיד מתחילה עבודי עבודה זרה יבותינו, ברור שיש בזה גנות רוחנית. שאנחנו מתביישים שפעם אחת היינו עובדי עבודה זרה. מבחינה פיזית, מבחינה גשמית, אין סבר מיוחד, אין בושה מיוחד באותו בן אדם שהיה עובד עבודה זרה. הרי הרבה פעמים אותו בן אדם יכול להיות עשיר, לחיות חיים נוחים, וישמן ישרון, ויבעת, בן אדם שמבחינה חיצונית נראה שהכל הולך לו. אז הגנות ששם מדברים עליו זה רק גנות רוחנית. מתחילה, עבדים היינו, אז רגילים אנו לפרש שבעצם זאת גנות גשמית, גנות גופנית. שאותו עבד פשוט עובד עבודת פרך, עובד עבודה קשה. ובכן, המחלוקת היא לכאורה די פשוטה אם הגנות שחייבים להתחיל בה היא גנות גשמית או גנות רוחנית. אבל יש לציין, והדברים כתובים בשם הרב סולובייצ'יק, שגם במושג של עבדים היינו יש גנות רוחנית ולא רק גנות גופנית. הרי עבד הוא לא רק נחות מבחינת מצבו הפיזי שעובד עבודת פרך, גם מבחינה פסיכולוגית העבד הזה הוא גם שבור. עבד עובד את רבו בין ביום ובין בלילה. עבד עובד קשה, אבל חוץ מזה הוא יכול לעבוד עבודה שהוא לא רואה בה סימן ברכה בכלל. בן אדם שמשקיע הרבה ועובד קשה, בסופו של דבר רואה תוצאות מעבודתו, אז לכאורה הוא מרגיש שהעבודה הייתה כדאית. אחד מן הפירושים של עבודת פרך היא עבודה ללא תועלת. חכמים, פירשו לנו שהמצרים היו מעבידים את בני ישראל לעבוד עבודה קשה, ובסוף היום כאילו שהיו מחזירים את המצב לקדמותו, היו מבטלים את כל העבודה שהם עשו באותו יום. וזאת עבודה ללא תועלת, זו עבודה יותר קשה, זו עבודת פרך. המושג שעבד עובד את רבו, פירושו שעבד כל כך משובד לרבו, שאין לו יום ואין לו לילה. הזמן שלו תלוי לגמרי באדון שלו. עבד כנעני חיה במצוות כאישה. לא נדבר עכשיו על פטור של אישה במצוות עשה שהזמן גמה, אבל עבד כנעני פטור ממצוות עשה שהזמן גמה, וכאן הסיבה לכאורה די מובנת. הרי הוא לא שולט על הזמן. הזמן שולט עליו, הבעלים שולטים עליו, האדון שולט עליו. הוא לא יכול להחליט, עכשיו הגיע הזמן להניח תפילין, או הגיע הזמן עכשיו להגיד קריאת שמע. האדון אומר לו מתי לעבוד. הגנות הזאת שאין לו תודעת זמן, שאין לו הרגשה של סיפוק בעבודה, זה מאפיין את העבד. ולא לחינם, המצווה הראשונה שנצטוו בני ישראל בזמן שצאתם ממצרים הייתה החודש הזה לכם ראש חודשים. לא רק שהם עכשיו משוחררים והם יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לקיים מצוות עשה שהזמן גרמה, אבל עצם המושג של זמן ניתן בידיהם. החודש הזה לכם ראש חודשים אומר לי שלא רק שאתה יכול להתפלל מתי שאתה רוצה, אתה יכול לקבוע את הלוח השנתי. החודש הזה לכם, אתם קובעים ראש חודש. אתם אפילו שוגגים. אתם לפי נוסח אחד אפילו מזידים. הזמן תלוי בידכם. אני שולט על הזמן. זה יציאה מעבדות אמיתית. אנחנו אומרים בנוסח ההגדה, עבדים היינו לפרעה במצרים. זה שהיינו עבדים זה אמנם נכון, זה גנות גופנית. אבל המושג שהיינו עבדים לפרעה במצרים כולל יותר מזה. היינו עבדים לפרעה, אבל הגענו עבדים למצרים בממלכה, שהממלכה כממלכה, כמלכות, כממשלה, שיבדה אותנו. עבד, שהוא עבד לבן אדם אחד, יכול להיות שיהיה קשור אליו, יכול להיות שבאמת, מבחינה מסוימת, החיים שלו הם יכולים להיות משהו מאושרים. הרי בגמרא מסופר על תבי, עבדו, של בן גמליאל, שהיה כנראה יחס מיוחד בינו לבין רבו. היינו עבדים לא רק לפרעה במצרים. זאת עבדות כפולה מכופלת. היינו עבדים לאנשים קשים, בתנאים קשים, למלכות קשה. ממילא יש בזה לא רק עניין גופני, אלא עניין רוחני. אז דיברנו בינתיים על שני הבדלים שיש בין זכירה לבין סיפור. סיפור יש בזה אורך, כל המרבה לספר, ויש בזה עניין של תהליך, איך מספרים, פותחים בגנות ומסיימים בשבח. יש עוד הבדל, שזכירת מצרים זה הבדל, זה הלכה שאני חייב להזכיר יציאת מצרים. אם אני אומר, ממצרים גרתנו בית עבדים בתיתנו, כבוכם הרגת וכוכי סגרת, זה לכאורה מספיק לקיים את המצווה זכירת מצרים. אבל סיפור יציאת מצרים כנראה כולל בתוכו גם לימוד הלכה. גם לימוד תורה, לא רק זכירה שאני אזכור את הסיפור, אלא אני גם אלמד להלכות תורה שקשורה לליל הסדר, שקשורה ללכות פסח. מאיפה אני יודע שזה נכון? קודם כל בתוספת הזה כתוב מפורש, בתוספת כתוב חייב אדם לעסוק בלכות הפסח, בליל פסח, עד כדי כך שיש מחלוקת בתוספת, הם חייבים ללמוד הלכות פסח כל הלילה, או רק את חצות. הרי אנחנו מכירים את המחלוקת, רבי אלעזר בן עזריה וחכמים, אם חייבים להזכיר לאכול את המצה, לאכול קורבן פסח, עד חצות, או אפשר עד אור הבוקר. אבל מחלוקת מקבילה יש בתוספתא בקשר לשאלה עד מתי חייבים ללמוד הלכות פסח. רואים שהלכות פסח הם חלק מליל הסדר, חלק מסיפור יציאת מצרים. ואנחנו יודעים אולי המקור בתורה זה בקשר לשאלה של החכם. החכם שואל מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. הוא לא שואל למה אתם מקיימים את המצווה הזאת, הוא לא מבקש סיפור יציאת מצרים, הוא מבקש ללמוד מה זה עדות, מה זה חוקים, מה זה משפטים, מה המצוות האלה. וכמובן אנחנו משיבים לו בהגדה לא את התשובה שכתובה בתורה. בתורה אכן התשובה היא תשובה של משמע יותר תוכן של סיפור. אבל בהגדה אומרים לו, אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח, תלמד אותו הלכות פסח. עד אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. מלמדים אותו ההלכה הזאת, אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. אולי שמתם לב, אני הכנסתי מילה, עד. יש שאלה ידועה, למה מזכירים דווקא את ההלכה הזאת? הרי אפילו מניח שאנחנו צודקים שצריכים ללמוד הלכות בליל הסדר. אבל איזה הלכות צריכים ללמוד? לכאורה, הלכות הפסח. אז למה דווקא חייבים להגיד לו את המצווה הזאת, את ההלכה הזאת, אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן? אבי זכרונו לברכה היה דרשן גדול, ואהב להסביר את הרעיון שעומד מאחרי ההלכה הזאת. אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן, הכוונה היא שטעם המצא יהיה בפיו. בן אדם שמקיים את המצווה, אז גם אחרי שהוא קיים את המצווה, אז אני מעוניין שישאר טעם המצווה אצלו. ואבי היה מסביר שמצווה זה לא עניין רק שמקיימים אותה, עושים וי וגמרנו. המושג של מצווה היא שזה משפיע עליך, זה משאיר עליך רושם. בן אדם שקיים מצוות, זה הוא כבר עובר איזה שינוי באישיות שלו, שהוא מתפתח על ידי זה שהוא קיים את המצווה. זה ידוע שהרב הוטנר היה אומר, מי שאומר בסוף החג, החג יוצא, דרך, הרב הוטנר היה מתקן אותו והיה אומר, החג נכנס. הכוונה נכנס, נכנס לאישיות שלך. מי אתה בכלל? אחד מן הדברים שמאפיינים אותך זה החגים שעבור עליך, ההישגים שהשגת באותו חג, העלייה הרוחנית שהייתה לך באותו חג. אין מפתירים אחר הפסח אביקומן, אני רוצה שהמצווה הזאת תישאר אצלך, שטעם המצווה יהיה בפיך. כמובן זאת היא דרשה על ההלכה הזאת, אבל מבחינה הלכתית צרופה אמר הגרא שזה לא אומר שחייבים להגיד לו דווקא את ההלכה הזאת. התשובה לחכם היא שאני חייב ללמד אותו הלכות הפסח. מתחילת הלכות הפסח עד המשנה האחרונה במסכת פסחים שעוסקת בענייני ליל הסדר. וזאת המשנה, אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. ובכן אמרתי לפי הנוסח של הגרא, אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח עד אין מפתירים אחר הפסח אביקומן. תשיב לו, תלמד אותו את כל הלכות ליל הסדר. עד שתגמור את ההלכות של ליל הסדר. ואני מתאר לעצמי, זה מה שעשו באותו סדר המפורסם בבני ברק, שהיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, מסתם היו לומדים לא רק דרשות וסיפורים, אלא מסתם היו לומדים הלכות הפסח, כמו שכתוב בתוספתא. שמה תאמר, יש בני אדם שמקיימים מצוות סיפור יציאת מצרים על ידי סיפור, על ידי אמרות נאות, סיפורים יפים, ואולי יש קבוצה אחרת, אולי יותר אינטלקטואלית, אולי אלה שכרגע אין להם ילדים קטנים בליל הסדר, שבאמת חייבים לבאר להם, להסביר להם, איש איש כלשונו, איש איש כפי הבנתו, אבל אולי אם יש באמת סדר רק שמבוגרים, אז לא יעסקו בסיפור יציאת מצרים, אלא ילמדו רק הלכה. אומר הרבי מוז'יץ, זו טעות. הרי כתוב בהגדה, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. זה נכון שיש חיובים נוספים על תלמידי חכמים. תלמידי חכמים בליל הסדר חייבים גם לעסוק בהלכה. אבל זה איננו אומר שהם שונים מאשר יהודים רגילים. הם חייבים להגיד דברים נוספים מאשר יהודים אחרים, אבל לא דברים אחרים. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, מצווה עלינו לספר. כל אחד בליל הסדר חייב לספר את הסיפור. נוסף על זה, יש חיוב ללמוד הלכה. תלמיד חכם אינו עושה רק מה שמוטל על תלמיד חכם, הוא עושה מה שמוטל על כל אחד ואחד, והוא מוסיפים והולכים. אנחנו עמדנו במסגרת הזאת על כמה וכמה הבדלים בין סיפור לבין זכירה. סיפור הוא ארוך עם סדר של פתיחה בגנות וסיום בשבח, והנקודה האחרונה למדנו שצריכים גם ללמוד הלכות. מה שמעניין, הפותחים בגנות, על זה יש מחלוקת בגמרא. מסיימים בשבח, לא כתוב בגמרא איך צריכים לסיים בשבח. ויש הצעות רבות איך מסיימים בשבח. אולי זה מתאים למחלוקת. אם עבדים היינו לפרעה במצרים זה הגנות, אז השבח זה ויוצאנו השם ממצרים ביד חזקה וזרוע נטויה. אם הגנות זה מתחילה עבדי עבודה זרה, אז אולי השבח זה ועכשיו כיוונו המקום לעבודתו. יהי רצון שבאמת הקדוש ברוך הוא יקרב אותנו לעבודתו, כשם שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מעבדות לחירות, כן יגיענו לגנים אחרים, שמחים בבניין עיריך, ססים בעבודתך, ונאכל שם מן הפסחים ומן הזבחים. לשנה הבאה בירושלים.